ערב טוב לכם, בוקר טוב או צהריים טובים כאן בפודקאסט בלאו גרנה מספר 179. אנחנו בפודקאסט שמח, חזרנו למסלול הניצחונות, ניצחון על סלאביה פראג 4-2, ניצחון 3-0 על אובייאדו, ועכשיו המבחן הגדול מול קופנהגן ביום חמישי. ברסה חזרה הביתה ואנחנו חזרנו עם הפודקאסט הזה, שהוא כרגיל כמובן עם השותפים שלנו, אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב, אמרתם אסטרי, אמרתם ברצלונה, והיום חוץ מהגשם שזרם בברצלונה, דבר על זה, אולי אחד הגשמים הכי קטלנים שראיתי, הכי חזקים שראיתי במשחק הרבה זמן, פחות בספרד, אז היה לנו גם משחק משמח, והייתה סיבה טובה גם לשתות בירה, אז שוב, תודה גדולה לשותפים שלנו, אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב. אנחנו נדבר היום בפודקאסט הזה על, כמובן, על המשחק נגד פראג קצת, בעיקר על המשחק מול אובייאדו, על יום רביעי, הקרוב, המשחק נגד קופנהגן, סיכוי העלייה ישר מתוך 8 הגדולות ללא שלב הנוקאוט, ועל עוד כמה דברים, יש היום גם יום הולדת למישהו שכולנו אוהבים, אז זה הזמן ישר להגיד שלום וערב טוב לאיש והגדה, שי פל.
ערב טוב.
מה קורה עוז?
וואלה, אלחמדולילה, כמו שאומרים, אני בסדר גמור, מחכה לתקיפה איראנית, לא ישנתי בלילה, כי אשתי באמצע הלילה פתחה את הטלפון, לבדוק אם יש תקיפה איראנית, וכיוון שהראייה שלה היא בערך כמו הטלף, אז היא גם הייתה צריכה לקחת את המשקפיים ולהזיז דברים, ו... קיצור, לא ישנתי מארבע, אבל תקיפה איראנית לא הייתה. מה אצלך?
הייתה תקיפה של אמין ימל.
הייתה תקיפה של תקיפה משולבת, מרוקאית גנאית. גנאית,
משהו. מרוקאית גנאי.
גנאית. יפה, אז תכף נדבר אחד השערים. זכינו בכמה שערים ממש יפים היום, אחרי מחצית באמת, איך נגיד, משמימה, שי?
אני מניח שרוב עוד הברסה רצו לנקר לעצמם את העיניים עם קיסמים, מרוב הזוועה שהייתה שם במחצית הראשונה, אבל תכף נדבר על זה.
אז נדבר על זה, אבל לא לפני שנגיד שלום וערב טוב, אני חושב שמגיע לו קצת לחברנו מרמת דני אולמו, תום רוזנבאסר.
אהלן, ערב טוב, מסכים איתכם לגמרי, אנחנו תכף נרחיב, מחצית ראשונה משמימה, וממשיך את מה שיעוז אמר, ובגלל שזה הכי הרמה להנחתה בשבילי שיכול להיות, אז כן, ברד ירד בצפון מזרח ספרד.
בצפון מזרח ספרד, כן.
לגמרי ככה.
חתיכת ברד, אגב מילה אחת, כי זה באמת ברמת הפולקלור, אבל ראינו את ג'ואן גרסיה שמתעקש לשחק בקצר בפראג, זה ברמה של באמת טירוף הדעת, מינוס 7 מעלות, אני לא יודע אם כמה מכם יצא לכם להיות, בטמפרטורות האלה, זה, 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 זה זוועת עולם, זה באמת, זה, אתה הולך עם מייל ואתה לא מרגיש את האף, וצריך להגיד, מדובר בשוער, שוער ש, שעומד רוב המשחק, ראינו אותו עושה תרגילי חימום וכו', היום ראינו אותו שוב, משחק קר, גשם, ברד, גשם, ברד זה דבר קר, הוא לא מבטר על החולצה הקצרה,
כמו פיקה והחולצה ארוכה. אחד לאחד.
אבל מה, מה הוא קיבל איזה פעם איזה חמישייה בחולצה ארוכה או משהו? מה, יש שם איזה אמונה?
מסרק ככה מהנוער.
ומה, אשכרה לא קר לו, נכון?
אני מניח שקר לו, אבל האמונה התפלה גוברת על זה.
מה זה קר לו? אבל בואו רק נדבר, מדובר במשהו פיזיולוגי, זאת אומרת, אם אני עומד שם במקומו, אני רואה את מקור, אני לא יכול לקפוץ, אני לא יכול לזוז, זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא די רגיל כנראה לטמפרטורה, הוא לא רואה, הוא לא עומד ורועד, הוא יעיל.
היום היה מישהו שטיפס על אלכס, הבחור הזה שטיפס על מגדל טייפי, לגוף האנושי יש כל מיני יכולות, לשחק בקור ופראג עם חולצה קצרה זה אחת מהן.
וגם לשחק לא רע אגב, צריך להגיד, גם היום בסך הכל אנחנו נוטים לא לשים לב לזה, אבל כמו ולדז בשעתו, ויקטור ולדז, הוא היה שם שהיה צריך. לא משחק גדול, אבל הוא עשה מה שצריך.
בפראג זה לא, השעה הראשונה עליו.
בפראג, אבל לא היום, לא היום.
היום היה בסדר, כן. כמה אובייאדו תקפו?
לא, אבל פה ביתה, שם ביתה, פה זה, הוא שם. שצריך הוא שם, לרוב.
אוקיי.
אז טוב, אובייאדו לא קבוצה גדולה, גם פראג לא קבוצה גדולה, גם קופנהגן לא קבוצה גדולה שתגיע ביום רביעי. אבל צריך להגיד, אנחנו באמצע העונה, בלי פדרי, שזה חתיכת קלף מאוד חשוב, מה זה אולי הכי חשוב, במערך של אנזי פליק. זה חתיכת הפסד שהיה שם ביום רביעי עם הסיפור של פדרי, עם כל הכבוד לניצחון.
אני רוצה להגיד לכם שאני הסתכלתי על לוח המשחקים והמשחקים של פברואר, ומה פדרי הולך להפסיד בעצם. מה אנחנו מפסידים, מה אנחנו מקווים לא להפסיד בלעדיו. זה ההגדרה יותר נכונה. וכפרה עליו, הוא גם יודע לבחור את התזמון של הפציעות שלו, כי פברואר הוא חודש על הנייר, ואני רוצה להגיד, פור חמסה פחות מאתגר, למרות שהכל לכאורה והכל אפשרי בליגה הספרדית, אנחנו כבר ראינו את זה. תזכרו את זה כשאנחנו נפגוש את אלבסטה בגביע, בשמינית גמר.
גם אל שזה משחק חוץ קשה, מאוד, נכון, מאוד.
נכון, אז גם אל שזה משחק, האמת שאל שהמשחק חוץ, זה הבא שלנו, בעוד שבוע, זה המוקש היותר גדול במשחקים שיש בפברואר, ואני מקווה שאנחנו נצלח עוד את המוקש הזה. אבל בגדול אני אומר, כאילו כל המשחקים הקרובים, זה לקחת את הנקודות האלה ולחכות לפדרי. אנחנו מחכים לפדרי. ואנחנו ניגע היום גם בהמשך של מה שאנחנו נצלול לתוך המשחק שהיה היום, כמה החיסרון שלו הורגש.
אז אמרנו, אגב, בקבוצה בינינו אמרנו, באמת פדרי הוא כזה גאון, שאפילו שהוא נפצע לחודש, בהנחה שזה באמת יהיה כחודש עד שהוא יחזור, הוא מצליח באמת לעלות על החודש הכי פשוט יחסית של ברסה, צריך להגיד על בסט על פניו, משחק סביר שאפשר לנצח, צריך לנצח בלעדיו, ושי גם אל שבחוץ צריך לנצח בלעדיו.
אתה, זאת פעם יורז הזלזלן הקבוע ש...
לא אמרתי זה משחק קל, אבל האם אתה כבר, אתה מעדיף את זה מאשר להיות נגד אתלטיקו מדריד בחוץ, נכון? כאילו, בוא.
אלצ'ה עשו לנו חיים קשים בבית בסיבוב הקודם, אלצ'ה פירקו את ריאל מדריד בבית שלהם, ולא יצאו עם ניצחון, אל תזלזל, חבל.
לא, אני אומר, אבל אם כבר אתה אומר בתוך חודש, אם המשחק הכי קשה בחודש הזה זה אלצ'ה, המצב לא רע, בתקווה שלא יהיה נוקאוט, ותכף נדבר על זה, אם יהיה נוקאוט, זה סיפור אחר.
אתה חייב להביא נקישת על העץ, בכל מקום אפשרי בבית, עכשיו.
אני אומר, יחסית, אחרי זה מרץ יהיה מטורף, ואפריל יהיה עוד יותר מטורף.
הכל יהיה מטורף.
לגמרי, גם להחזיר אותנו שנייה למשחק, ומה שקרה, אני, משהו שחשוב לי לדבר עליו, אנחנו שמענו הרבה מאוד, לפחות מהפרשנים בישראל, תלונות על ההגנה של ברצלונה, על כמה היא לא טובה וכמה היא... עכשיו אני רוצה להגיד משהו, תקשיבו, באמת, ספרטה פראג לא הגיעו כמעט לשום דבר כל המשחק הזה, ושני הגולים שלהם הם גולים יחסית מקריים, ממצבים נייחים, שהיו מקריים גם בפני עצמם השערים שם. הראשון היה, אני מסכים, טעות של ז'ואן גרסיה, הוא הלך back and forth, זה לא עבד כל כך טוב. השני, היה עצמי בכלל של לבנדובסקי, שהוא מהגולים האקראיים האלה שיש בכדורגל, וזה לא קשור באמת להגנה. זה באמת שלא זה. אני באמת לא חושב, שהיה צריך לשים את ההגנה של ברסה על המוקד, היא בסך הכל עבדה בסדר מול ספרטה פראג. אחרי שקיבלנו את הגולים האלה, אבל בואו, זה לא שהם שתפו את המגרש.
אגב, כמה מהשערים נגד ריאל היו תוצאה של הגנה? זה היו שערים מטופשים ברמות אחרות, אבל לא של איזה הגנה פריחה, פשוט של בלגן. ופוקס.
נכון, אנחנו כן צריכים להגיד, שהנטייה של ברסה לצאת באופן אלגנטי ומסודר הרבה פעמים מסיטואציות, מונעת ממנה להעיף כדורים, שזה יכול למנוע את הסכנות והערבוביות האלה. זה חלק מהדברים הפחות טובים שיש בשיטה שלנו, שמה לעשות, אף שיטה היא לא מושלמת. יש לנו עוד כמה מינוסים באתוסים המקצועיים שלנו, הכל בסדר. אבל בגדול, ההגנה לא הייתה מה שעשו ממנה, ההגנה הזאת היא לא תחזיק בשלבים מוכרים של ליגת, יכול להיות, אבל לא זה המשחק שמביע את זה, לא זה המשחק שאפשר להגיד את זה, שזה בגללו. ועוד נקודה שאני רציתי לגעת בה, זה שזה לא פעם ראשונה שבסוף פרמין הוא הגיים צ'יינג'ר, וגם הוא וגם דני אולמו, ששניהם נאבקים על אותה משבצת כביכול, הביאו לנו נקודות העונה, גם בליגה וגם בליגת אלופות. והנדנדה הזאת ביניהם, עוד תמשיך לעניין אותנו לדעתי עד סוף העונה, אני לא חושב שיש שם clear cut favorite.
אני די עמום שפספסת את ההזדמנות להגיד, הביאו לנו נקודות גם בספרד וגם באירופה, וממש לעשות מחווה לאווירון. אנחנו נדבר על הצמד הזה של אולמו ופרמין, והאם גם הם יכולים לשחק ביחד. ובכל נקרה טוב שיש סופר סאב מהספסל ולא משנה מי זה משניהם. אבל כן, בוא נדבר על מה שיוצא מפראג. נדב יעקובי דיבר על זה קצת בפודקאסט שלו בנושא המתמיד, שברסה, הוא אומר, נגד פראג זה בסדר, היא תבוא נגד ארסנל, היא גם תחטוף יותר שערים, היא גם תספוג פחות, וזה לא יספיק.
ארסנל היום הפסידה ליונייטד, אז אני לא יודע על מה הוא
מדבר.
והוא עד ארסנל, אז על אחת כמה וכמה. דש, נדב.
יש בזה, זאת אומרת, נכון שכדורגל, שוב, זה לא מתמטיקה, זאת אומרת, זה שחטפת שניים מפראג, לא מה שתחטוף חמישה מארסנל, או מביירן מינכן. אבל יש תחושה כזאת כל הזמן, שבסדר, בסדר, נגיע נגד קבוצות באמת טובות, תחנו אותנו בהתקפה, וההגנה לא תהיה גרועה כמו של פראג.
אני חושב שכל עוד ברסה מבין שההגנה של ברסה היא לא נקודת...
זה לא הפורטה שלנו, ברור.
למרות שזה כן היה, צריך לזכור, בקבוצות הגדולות באמת שזכו בצ'מפיונים, בצ'מפיונס, אם זה ב-2006, 9, 11, 15, וגם ב-92, מי שזוכר, הקבוצה הזאת ידעה לשמור. ידעה לשחק הגנה.
וזאת לא?
זאת לא. באופן מאוד קיצוני, אגב.
הכי קיצוני שיש.
כן. והשאלה שוב, כמה התקפה תספיק? אז זה משהו שאנחנו נצטרך לראות. אגב, צריך להגיד, גם שנה שעברה הייתה, למרות שההגנה הייתה יותר טובה עם איניגו וקוברסי, אנחנו שוכחים, היה קודם כל שוער הרבה פחות טוב מאחורה, ולא משנה אם זה פניה או צ'סני שעמדו רוב השנה. ועדיין הייתה תחושה כל השנה שזה לא יספיק, ורוב הזמן, חוץ ממול אינטר, באמת זה ספיק. זה ספיק יפה. לניצחונות אדירים.
זה כמעט יספיק גם מול אינטר. אגב, לגבי שוער, אתה נגעת מקודם קצת בז'ואן גרסיה. תגידו מה דעתכם. אני חושב שהוא קצת פיקט במשחק ההוא מול אספניול, ומאז יש דיפ אינפורם, מה שנקרא, ירידה ביכולת. אני לא דואג, כאילו, אני לא רוצה להגיד שיש לנו שוער אחר שאנחנו מעדיפים, כן? אני גם סומך עליו, בגדול. אבל אני, עם זאת, חייב לציין שיש קצת ירידה ביכולת מאז אותו פיק מול
אספניול. הוא היה אדיר מול ריאל, תום, בסופר קופה.
בסדר גמור, נגיד, בסופר קופה. תום, לא כל שוער מביא 10, 10, 10, 10, 10 בכל משחק.
Fair enough.
שער 10, 7, 8, 9, 7, 6, זה קורה.
לא, בוא נגיד, התווכחנו אם השער ההוא של אודר סאבל היה עליו או לא עליו, אז בסדר, הוא חוטף פה ושם גם שערים שהם עליו. אבל בגדול...
היית חייב להשחיל את זה.
לא הבנתי?
היית חייב להשחיל את זאת.
לא, כי אני חשבתי שזה עליו, אבל אז הוא חטף כמה שערים, ואפשר להגיד שלא, אז בכלל. אז בכמה שערים הוא ממש השם, מעטים.
ג'ואן גרסיה הוא לא הבעיה שלנו, יוס, יאללה.
לא, הוא לא הבעיה שלנו. אנחנו נגיד שי הוא בפודקאסט אקספרס היום, אז הוא דוחק בהתקפה היום להתקדם. אני רוצה שנגע למשחק היום, אז אנזי פליק מתחיל להבין שיש לו בעיה, זאת אומרת, יש לו בעיה עם הקישור, מה לעשות, והוא חוזר לקסדו, שמחצית ראשונה לא היה טוב, אני חושב שמחצית שנייה, כמו כל הקבוצה, הוא מאוד מאוד השתפר, והשאלה שלי, א', אם אתם חושבים כמוני, וב', מדוע?
נראה כאילו יצא מהפריזר.
כן, נכון.
נשלף מהפריזר. היה נראה כמו אוף כפו. הוא השתפר, כן, אבל... קסדו, אם אנחנו רוצים איכשהו, אם פליק רוצה להחזיר אותו, אז הוא חייב רצף של משחקים, וקשה לי, אני מרגיש שאני תוכן מים, ואני לא רוצה לתוכן מים, אבל לראות אותו במאבקים פיזיים, זה סבל, הוא הרבע אוף שלו, הוא לא מצליח להתמודד מול שום שחקן, כאילו גם עם שחקן שהוא לא נראה כמו איזה הר אדם, הוא מפסיד, ולראות אותו מנסה לרדוף אחריהם, או לתת להם גוף, זה לא נעים. ושחקן ברסה, במיוחד במקבוצה שלוחצת ונלחצת, חייב לדעת איך לשמור על כדור, כמו פרנקי נגיד, או פדרי, או whatever, ולקסדו יש בעיה עמוקה בזה.
הבעיה שלו זה שהוא גם, אתה צודק בממד הפיזי, אבל יש שחקנים שיכולים להחזיק את זה בממד הפיזי הזה, כי יש להם טכניקה לחפות על זה, גם אם אין להם את הפיזיות הזאת. עיין ערך פדרי, שהיה אמור להיות בקישור במקומו לצורך העניין. יש שם טכניקה וחוכמת משחק שמחפות על היעדר הפיזיות, ולא אין את זה.
אל תתאר, אני חושב שיש לו טכניקה וחוכמת משחק, פשוט לא...
לא כמו של פדרי.
לא ברמה של פדרי, למי כן יש. זאת אומרת, אם אתה יודע, אתה נתלה פה באילנות מאוד מאוד גבוהים, אבל אני חושב שקסדו, אני חושב שקסדו חייב לבנות רצף, משהו שאני מאוד אהבתי היום, למרות שהוא באמת לא היה טוב מחצית ראשונה, פליק השאיר אותו כל המשחק, עדיף להחליף את השחקנים מסביבו, אני חושב שהוא עשה החלטה מאוד מאוד נכונה, בעיקר לקראת קופנהגן, שזה משחק מפתח, ותכף ניגע בכמה זה משחק מפתח. אבל עוד כמה דברים לגבי היום, אני רוצה לשאול אתכם, לפני שניכנס עוד טיפה לתוך המשחק, על חידת קנסלו. ואני כל הזמן מסתכל, נכנס, קנסלו היום, מחצית ראשונה, היה השחקן הכי פעיל בקבוצה. מצד שני, הקבוצה נראתה נוראי. יש משהו אצל קנסלו, שהוא מהשחקנים האלה, שלא תמיד הצטיינות שלו היא מעידה על הצטיינות של הקבוצה, לפעמים גם להפך. וצריך להגיד, בשני המשחקים שהוא שיחק, והוא שיחק שתי מחציות, קצת יותר, הקבוצה כקבוצה לא נראתה טוב.
זה גם עניין של... הוא צריך ללמוד ללכת מחדש במערך הזה של אנזי פליק. הוא גם סבל מחוסר תחרותיות משוות בסעודיה, זה לא באמת רמה של ספרד, אין מה לעשות. טבעי שתהיה שם איזה רגרסיה, טבעי גם אגב שקנסלו, הוא לא אותו קנסלו שצעיר בשנתיים, בפעם הקודמת, אז יש לך שילוב של כל הקומבינציה הזאת, והעובדה שאנזי אוהב לתקוע אותו כצד שמאל, ולא כצד ימין, למרות שכולנו חשבנו שהוא יפתח היום עם נמין באגף, ויהיה לנו סיסו ושמחו, זה לא קרה.
נכון, זה ניסיון שלא לא זכינו לו. מצד שני, צריך להגיד, ברגע שעלה קונדה, ומאוחר יותר עלה בלדה, ראינו קפיצה משמעותית מאוד במשחק של הקבוצה. כמה אתם מייחסים את זה לקונדה ובלדה? או הפוך, למי שהם החליפו, מה שאתם רוצים.
אני רוצה לקשור את התשובה שלי גם בשאלה שלך לפני זה, על קנסלו. תרשו לי לזרוק לו מילה טובה. הוא מגלה יוזמה התקפית שונה משל קונדה. הוא מגלה יוזמה התקפית שיותר דומה לבלדה שהוא עושה בצד שמאל, שהוא לוקח את הכדור וסוחב אותו, ועובר שחקנים בדריבל. קונדה פחות עושה דריבל על שחקנים. בלדה קורא לו, כל משחק יש לו איזה שניים, שלושה כאלה, שהוא עושה קריז, שהוא עובר את השחקן, שהוא נכנס פנימה בדרך כלל משמאל למרכז. וקנסלו עשה את זה היום. אני אישית שמחתי לראות את זה, אמנם זה היה פעם במקום בלדה, אבל הוא יכול לעשות את זה במקום קונדה גם, כי הוא יכול להיות
אגב,
מגן ימני כמו ששי ציע.
למה ציפית, אבל זה משהו, זאת אומרת, בעוד שקונדה הוא קודם כל עוגן הגנתי, קנסלו הוא קודם כל עוגן התקפי אמור להיות, זאת אומרת זה... שני שחקנים הכי הפוכים שיש באותו תפקוד.
אז סבבה, נכון, אבל עדיין שיש לך את היכולת לזאת לעשות את הדריבל של בלדה משמאל, גם מצד ימין עם קנסלו, זה מעניין. ואפילו גיא צרפתי דיבר על זה, שיכול להיות שזה יהיה מעניין לראות גם מגן התקפי יותר, מחמיל אל המין ימל. בסוף
נכון.
אנחנו פחות ראינו את זה, אבל זה לא משנה, האופציה הזאת היא מעניינת. אגב, גם היה לי את החשש, בדיוק עם מה שאתה אמרת מקודם, איזה קנסלו אנחנו נראה? שזקן יותר בשנתיים, הוא כבר לא ילד, האם זה שחקן שיכול להביא תמורות התקפיות מסוימות? וכן, הוא יכול להביא תמורות התקפיות מסוימות, וזה מעניין בפני עצמו, אבל, ואני עכשיו מגיע לתשובה לשאלה ששאלת הרגע, אני לא כל כך מייחס את זה לקונדה ובלדה בעיניי, אני חושב שכל הקבוצה התרוממה, ומה שאתה ראית, זה פשוט קבוצה, ששיחקה, קודם כל, אני לא יודע אם גם אתם הרגשתם את זה, אבל פערי רמות מהקיצוניים ביותר שאני ראיתי. אז נכון שאם איליאס, הם יכלו לייצר איזה חצי ביתה לשער או משהו כזה, אבל עזבו, לא היה להם נוח עם הכדור. בסדר? זה היה ככה. קצת הסגיר משחקים שלנו מול מדריד שנה שעברה. סליחה, הייתי חייב, גם על זה תדפקו על העץ, כי אף פעם אסור לשרוף אותם. אבל באמת, כאילו העליונות הייתה בוטה.
דיברנו אבל על התום, על השילוב שראינו, שלא ראינו, לא זכינו לראות עם למין וקנסלו, שבוודאות הם אמורים להיות כאילו המיני מסי ודני אלבס, נניח. אבל צריך להגיד משהו, השילוב של קנסלו עם רפיניה בשמאל לא עבד, בכלל. רפיניה
כל
ממש...
כל הקבוצה, זה מה שאני רוצה להגיד, כל הקבוצה לא עבדה.
לא, אבל רפיניה היה במחצית מהכי גרועות שלו, אני חושב, השנה, מחצית ראשונה, אני נכון, רק כאילו, הוא לא מעורב בכלל, הוא ניסה ללכת לאמצע קצת, כי קנסלו דחק אותו, כאילו, מהאגף, והיה נראה שהוא לא מוצא את מקומו ביחד עם קנצלו שם.
נכון, אבל אני אומר גם, אני חושב שמה שקרה זה שהפערי רמות האלה, ביחד עם הידיעה שאתה משחק נגד קבוצה מהמקום האחרון, כל מה שאני מנסה להגיד זה שברסה הייתה שעננה בטירוף במחצית הראשונה. אני יוצא מנקודת הנחה שכשהם ירדו למחצית, אנזי פליק נכנס בהם חזיתית, בכל אחד מהם לא היה שום משחק לחץ, הם שיחקו בהילוך שני גג, אם לא ראשון, ומה שקרה זה שהם פשוט הפעילו משחק לחץ, וראו נכון, את זה נכון. בשני השערים הראשונים, שני השערים הראשונים היו תוצאה של משחק לחץ, וזה עשה את ההבדל.
היה משחק לחץ, לא נגיד מעולה, אבל משחק הלחץ קפץ בין מחצית למחצית, היה ברור שהנזי אמר להם, כאילו, הנזי פליק, מה קורה איתכם חבר'ה, תתחילו לשחק קצת הגנה כמו שאנחנו יודעים, בעיקר בלחץ הגבוה. אני רק שוב שואל את השאלה, ואני יודע אם תהיה תשובה, כמה אנחנו נראה את קנסלו מתאים. אני ככלל אוהב את קנסלו, הוא שחקן נורא 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 מוכשר, אני רק פוחד לפעמים שעם כל המוכשרים האלה, כמו שז'ו פליקס היה סופר מוכשר, אבל הישגים פחות, נראה לאן זה ילך. אגב, בלדה היה נראה היום כפתרון הרבה יותר טוב ממנו משמאל. היה משמעותית יותר טוב ממנו מחצית שנייה שהוא נכנס. יכול להיות שזה מהיר גם את בלדה קצת שי, מבחינה פסיכולוגית?
קודם כל כן, ושנית, זו לא העמדה הדיפולטית של קנסלו. הוא לא עומד בשמאל.
עוד כמה דברים בקישור, אז פרנקי היום במשחק טוב לקח על עצמו בהדרו של פדרי. וכמובן אולמו, תכף נדבר.
פרנקי, אני חושב שכולם היו נוראים במחצית הראשונה, וכולם השתפרו במחצית השנייה, רובם. פרנקי, במחצית הראשונה היו לו מסירות נוראיות, מסירות הכי קלות שפשוט הולכות לאיבוד. במחצית שנייה הוא היה בסדר, בסדר גמור.
זה מה שכאב לי במחצית הראשונה, השעננות וחוסר הדיוק הזה. ואני בטוח שזה שיגע גם את פליק, כי לראות את זה מהצד.
ובניגוד לפרג, אתה לא יכול להאשים את המשטח דשא שיש לו קרח, או קר, או גרוע, או whatever.
אם כן, אני חושב שהיה מבול גם במחצית הראשונה. זאת אומרת, היה... לא ראינו את זה מספיק בטלוויזיה, אבל היה גשם.
לא, דיברתי עם חברים. זה היה דריזל במחצית הראשונה, ואז מבול וברד במחצית השנייה.
מה שהיה בסוף המשחק, היה מטורף.
אתה יכול לזהות את זה לפי כמות האנשים שקמה מהמושבים שלהם ונכנסת פנימה.
כן. אגב, הייתה בריחה רבתי, כאילו, ב-10 דקות האחרונות. אני לא זוכר הרבה תנאים כאלה. אתם זוכרים? היו, אבל לא הרבה, בברצלונה. זאת אומרת, זה לא העיר של מזג האוויר מטורף לרוב.
היו. בשליפה מהראש, היה את הקלאסיקו של החזרה של יודס, לקאמפ נו, והגול של סימאו.
לא מזמן.
כן,
זה לפני 25 שנה, כן.
לא, אבל לא מזמן גם היה את הדרבי מול אספניול, שהכדור אשכרה כאילו נתקע, שאי אפשר היה לשחק איתו. אם אני לא טועה, גם פיקה שם שם גול ניצחון בתוספת זמן.
שמים לב שכל הלא מזמנים האלה זה 5 שנים, 20 שנה, זה לא קורה הרבה.
פיקה זה 8 שנים, ופיגו זה 25 שנה. ושם יכלת לראות במאחורי השער הצפוני, היה כדור של ריבלדו, ואז סימאו סברוסה קבע שם, ואנשים היו שם עם מטריות, פשוט היית רואה אולטרס עם מטריות, זה גם
מחזה. אבל פעם היה חצי גג, היום גם את החצי הזה אין, נכון?
חצי גג בטריבונה, זה לא קשור למה שקורה מאחורי השאר.
לא, ברור, אבל אין אותו עכשיו, נכון? זאת אומרת, מי שמגיע למשחקים, תדעו, תביאו, אגב, גם אם אתם מגיעים במרץ, אפריל, אולי גם מאי, יכול לרד גשם, אין... והגג לא יעזור לכם כי הוא לא קיים. אז זה מה שנקרא no to myself, כי גם אני צריך להגיע באפריל לקאמפ נו, אבל זה נראה סוג של חוויה. עוד כמה מילים על המשחק היום, כי באמת צריך להגיד, אוביידו האחרונה בליגה, ניצחה פעם אחרונה את ולנסיה בספטמבר, לא בדיוק מהראיות הליגה, זה לא שנות ה-90. וגם אז היא לא מהראיות הליגה.
שי, מה דעתך על מונוורה היום? השופט.
אני חושב שמה שחרפן אותי הכי הרבה, זה, אתה רואה בסטטיסטיקה, 21 פאולים של אוביידו, הוא לא התחיל לחלק להם צהובים, פשוט.
כן.
בקושי שרק, עצר את המשחק וזהו. וברגע שאתה מרשה אינן מפוצץ ולקסח, זה מוריד ממש.
זה בדיוק מה שהפריע לי, כי את הצהוב הראשון שלהם, הם קיבלו על סף סיום המחצית הראשונה. אנחנו קיבלנו את הצהוב הראשון, כשגם דיברו על זה, ג'רארד מרטין קיבל אותו ברוב שלומי אליותו.
קיבל אותו בצדק, צריך להגיד.
כן, 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 אבל העניין אבל הוא שגם להם הגיע.
הוא קיבל עבירה ראשונה וצהוב ישר.
בדיוק, לא. זהו. זה כאילו הוא אפשר את, את הגישה הברוטלית הזאת שלהם. אני לא, לא אהבי, זה גם דאגתי בשלב מסוים ש... אולי אני קצת טראומטי מפדרי, אבל דאגתי לשלומם של השחקנים.
אז אתם מבינים? אני חושב שהיה שיפוט סביר אגב, אבל שזה היה הצהרות שלנו. חברים, אין הרבה מה להגיד על המשחק הזה עוד. ברנל שיחק מעט, לא, לא בלט, גם לא בלט לרעה. דני אולמו היה מצוין, פרמין שנכנס, הוסיף את מה שהוא הוסיף. בוא נבחר את הכוכב הנוצץ ונתקדם קדימה, כי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר.
מה עם הגול של אמין, אדוני?
נכון. אז קודם כל, זכינו בשלושה שערים ממש יפים. קודם כל, שער של אולמו, שער חכם, כפי שהוא עושה לאחרונה, רפיניה, פצע, טאץ' מקסים, ווואו, השער של אמין, קודם כל גם היה מבושל יפה מאוד, ווואו, יאללה, צודק.
קודם כל, אולמו, שער חכם, לתן פס שטוח כזה לפינה, זה צריך איכות טכנית לא פשוטה. רפיניה זה אנטיסיפיישן, הוא פשוט קרא את המהלך, וזה 90% מהגול, המקפצה גם קפצה נדירה. סטייל לאו.
כן, כן, ממש יפה.
ולמין, אני חשבתי, כאילו בפעם הראשונה שראיתי את זה, חשבתי שהוא פגש את הכדור לא טוב כל כך. קודם כל הרמה המדהימה של דני אולמו.
כן, כן.
אבל בזווית האחורית שמסתכלים על זה, ראינו את זה גם בטלגרם, רואים את האקרובטיות ואת הנגיעה הנכונה, איך שהוא פגש את הכדור.
מושלם.
כן, זה מושלם.
אגב,
זה מושלם.
הדבר הנכון היה לבעוט לפינה הקרובה, שהייתה ממש פתוחה, הוא בחר לבעוט לפינה רחוקה, בעיטה לא פשוטה בכלל, לסקנדל במשחק לא רע, באמת עשה מה שהוא יכול. זאת אומרת, איך אוהב להגיד דידנו אבי נימני, הוא באמת לא השאיר לו שום סיכוי.
הכדור גם הסתובב, לא רק זה. הוא הסתובב.
וגם היה רטוב, רטוב, חלק, אין שום סיכוי.
אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כשהכדור נבעט אליו, אז תנועת הגוף שלו הייתה אחרת. הוא ראה את מסלול הכדור, הוא שינה את תנועת הגוף, והוא החליט תוך כדי, אני הולך, פאק את, אני בועט את זה ככה. אז הוא הגיב יפה תוך כדי המסלול יעף של הכדור, והוא בעט הכי יפה.
אני אגב נורא שמחתי שזה נכנס חוץ מהצעקה שצעקנו, וים עמד לידי וצעק, מספרת, מספרת. הוא לא הפסיק איזה 4 דקות לצעוק מספרת, כי זה שער ראשון שהוא רואה בלייב ומספרת, אני לא רואים כל יום כזה שער.
זה לא מספרת פר סי, זה חצי מספרת.
נכון, זה חצי מספרת, אבל זרמנו. אני שמח כי אני חושב שלמין ימלו הוא שחקן שחי מלא על ביטחון ועל אמוציות, ובעיקר בגילו גם הפעות. אני חושב שלשים כזה גול, נותן לו כזה בוס, זאת אומרת, נותן לו עוד אבק, לאבק הכוכבים שלו, לאבק הקסמים, נותן לו עוד משהו במחסנית, וצריך לזכור, שנה שעברה בשלב הזה, בערך מהשלב הזה, למין ימן משך את הקבוצה הקדימה, שהוא הגיע לסיאו באמת במרץ, אפריל, מאי, זה הזמן של אמין לפרוח, לעלות עוד רע. מילה על דני אולמו, שבאמת נכנס במקום פדרי, נכון שהוא שיחק כאילו את ה-10, אבל הוא גם ירד מלא אחורה, ואני חושב שהוא היה נהדר. עזבו מחצית ראשונה, אבל רואה, נהדר וכבש ובישל, באמת היה מעולה.
אז אתה סולח לו להחמצות נגד סוסיאדד?
כן, אני תמיד סולח לה, מה נעשה? זה חומרים. זה מה שיש, ואם זה נצח, לא?
נכון, אבל תקשיב, אני נגעתי בזה בתחילת הפודקאסט, אני אמרתי, דני אולמו הביא נקודות, וגם פרמין, והנה אני עכשיו מתקן את העוול שאני עשיתי מקודם, גם בספרד וגם באירופה.
יפה, יפה.
וזה מעניין הריקוד אלון, הזה איתה.
אלון, זה בשבילך.
אז תכף אני אגע גם בציטוטים גדולים, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל הריקוד הזה ביניהם ועם פליק, זאת אומרת, מתי הוא מתעדף, תגיד מספר 10, על התפקוד 10 יותר נכון. איך העשר שלנו, זה עוד דני אולמו שמנצח בקלאץ' לפעמים, או פרמין שעושה את זה. מאוד מעניין לדעת איך פליק בוחר אותם, כל אחד מהם להרכב. ושאלה שאתה שאלת, יאוז, והיא מעניינת בפני עצמה, זה האם הם יכולים לשחק ביחד?
אני די משוכנע שהם יכולים, וזה תמון באחד מהשניים. או שלוש, או ביכולת של אחד מהם לשחק את הקיצוני, מה שלדעתי לא מספיק נוסה, ודני אולמו שיחק הרבה בקיצוני בקריירה שלו, למשל בגרמניה, או ביכולת של אחד מהם לשחק את התשע המזויף, וגם על זה דיברנו, ולא בטוח שזה רעיון רע, או ביכולת של אחד מהם לרדת קצת יותר למטה במגרש. ואני בטוח אגב ששניהם מסוגלים לכל הדברים האלה, בעיקר בכדורגל הדינמי של ברסה וחילופי העמדות. זה רק השאלה אם פליק ירצה, כי אם פליק ירצה, גם ביום רביעי הם יכולים לפתוח שניהם בהרכב, ואני לא חושב שזה רעיון רע אפילו.
הם ישיחקו שניהם נגד סוסיידד, חבר'ה, והיו מצוינים. חוץ מהחוצות שלנו.
אתה יודע איזה מאמן למשל אוהב מאוד לשחק עם שני שחקנים כאלה ביחד, אחד כמו פפ גוארדיולה היה שם לך בהרכב את, את גבי ואת פדרי ואת פרמין, נכון, ואת נכון. דני אולמו, ורק את דוד סילבו היה צריך להוסיף שם וזהו.
תראו, היום זה נשמע טבעי, אבל אולי תכף נדבר על, על צ'אבי שחוגג היום עם הולדת 46, ממש מילה וחצי, אבל גם לשים את צ'אבי ואיניאסטה באותו הרכב, יש כאלה שיחשבו שזה... תכלס שכפול של אותו שחקן, היום זה נראה לנו מאוד שונה, אבל זה דורש איזושהי יצירתיות, כי זה שני שחקנים, בסך הכל שעובדים על שטחים מאוד מאוד דומים, ובצורה מאוד מאוד דומה, יש שיגידו אפילו שלא צריך שניים כמוהם בקבוצה, מספיק אחד, בכדורגל יותר הגנתי וזה, זאת אומרת, אני לא בטוח שאולמו ופרמין לא יכולים לשחק ביחד, ושאנחנו יכולים ממש, ממש ממש ליהנות מזה.
רצית לפרגן לאיזה אחד שהיה גם בסגנון הזה? שאולי קצת אחראי על מה שקורה היום בקבוצה?
אז בוא נגיד רק במילה, היום יום הולדת 46 לצ'אבי, אני בעיניי אחד השחקנים האהובים עליי ביותר, אם לא השחקן הכי אהוב עליי בתולדות ברצלונה. אני חושב, אלינו היום בעמודים השונים של ברסה מאני, את כמות ההישגים שלו, זה כמות הישגים שהיא מטורפת, זאת אומרת, אם נתעלם רגע מכדורי זהב, שבאמת בתקופה שלו להשיג כדורי זהב אי אפשר היה, כי זה היה בטאבו על קריסטיאנו ועל מסי, הבן אדם באמת עשה הכל, באמת הוביל נבחרת לעידן זהב מטורף, ובסך הכל היה המנהיג הבלתי מעורר על המגרש של ספרד הגדולה, הוביל מכוכבי ברצלונה מלפחות שנת 2004-5 עד ל-2015, מספרים מטורפים באמת בכל תואר, בכל דבר, בכל אפשרות, רקד על המגרש, שוב אני לא יודע כמה זוכרים, היה בו את חופשיות, גם היה פה את פנדלים, היה מנהיג את הקבוצה, אתם יודעים, אנחנו זוכרים קצת את צ'אבי המאמן, גם שהיו לו תקופות טובות ופחות טובות, ממש חשוב לי, בואו לא נשכח את צ'אבי השחקן, שבאמת, באמת, באמת היה אגדה מטורפת, בעיניי גדול הקשרים האירופאים, עם כל הכבוד לזידן ולקשרים אחרים, אני חושב שהוא היה יותר טוב מהם, וזה ממש לא משנה כמה כדורי זהב יש לכל אחד, במספרים הקבוצתיים אף אחד לא מתקרב אליו בכלל, ונגיד עוד משהו, צ'אבי הוא מאלה שכמו שוונחל שם את הבסיס בין היתר לקבוצה הגדולה שרייקרד אחרי זה לקח, ב-2004 ו-2006, אני חושב שלצ'אבי יש הרבה הרבה מניות בהצלחה של אנזי פליק, אנזי פליק הוא כנראה מאמן יותר טוב מצ'אבי, לפחות בשלב הזה אין מה לעשות, אבל אני חושב שמה שצ'אבי בנה שם, וכל השחקנים שהוא טיפח ואלה והאמין בהם, כולל אמין ימל, להעלות אותו בגיל 15 זה לא בהכרח דבר הכי טריוויאלי בעולם, אני חושב שמגיע לצ'אבי היום תודה ענקית, ענקית, ענקית מהאוהדים שלנו, כי הוא אגדה לא רק כשחקן, אלא הוא גם אגדה כמאמן, ואני לא אשכח את התרומה שלו כמאמן.
Here, מסכים לחלוטין, בואו לא נשכח באמת את זה שהרבה מאוד מהשחקנים שאנחנו רואים עכשיו, קיבלו את הצ'אנס שלהם מצ'אבי, שהאמין בהם, ונתן להם כמה פעמים את הצ'אנס, לא רק פעם אחת, זה הצ'אנס האמיתי בעצם, שחתן עליו, ומזל טוב.
בוא נזכיר, גם התעקש על קונדה, התעקש על לבנדובסקי, רצה את פרן עם כל הבעייתיות שלו בסך הכל זה. עשה דברים יפים, אז ידידנו צ'אבי, ובאמת מזל טוב ענק. אני מניח שאתה מצטרף שי.
אחד האהובים ביותר, תמיד יהיה.
לגמרי ככה. בואו נדבר אז שתי מילים, קודם כל השחקן הנוצץ, אז נעשה את זה מאוד מהר, השחקן הנוצץ כמובן בחסות אסטרי אדם, האסטריה של אסטריה, הכוכב של אסטריה, לא בחירה קלה של 100% היום, מה הבחירה שלכם? היום אפשר להתווכח קצת,
בעיניי, דני אולמו? באמת? כן.
הוא המצטיין הסטטיסטי, ואני נותן לו את זה גם, בסופו של דבר הוא סיים את המשחק הזה עם שער ובישול. אז סחטן עליו, הוא בישל בסוף ללמין. עם זאת, למרות שאני בוחר בו מצטיין, ברמה של כוכב, מה שנקרא אסטריה, השער הזה של למין, כאילו, זה של כוכב, אין מה להגיד.
אני בוחר בלמין, בסוף הוא רקד על המגרש, השער שלו אני לא יכול לקחת, זה שער של קוסם, אגב, שואלים הרבה למה רפיניה מתעלמים ממנו בנבחרות פיפה וויפה, בטעות איומה בעיניי, אבל חסר לו משהו באבק הכוכבים הזה, שלמין יודע לייצר, למין יודע לייצר, גם אם הוא לא כובש, גם אם הוא לא מבשל, הוא יודע לייצר מלא קסם במשחק, רפיניה בעיקר יותר תלוי בתפוקה המספרית שלו, וכמובן בעזרה באגפים אחרים שהוא נותן, בהגנה וברבק ובמלחמה ובחיבור. למין הוא כוכב מסוג הכוכבים שזוכים בכדורי זהב, ואצלי הוא גם זוכה בתואר הכוכב של המשחק, האסטריה של המשחק, האיש הנוצץ של המשחק, אבל הרוב הולך עם אולמו, 2-1 דני אולמו, הוא האיש שלנו, נשמח כמובן חברים לשמוע מי האיש שלכם. וזה מוביל אותנו לחלק האחרון של הפודקאסט היום, שכמו שאמרנו, הוא פודקאסט אקספרס, כי שי ממהר, אתה הולך לחגוג משהו? איזה נוביגוד היה.
יש לי פגישה חשובה בעבודה.
זה חשוב, זה צריך גם משהו, אתה יודע, לפעמים להשקיע בעבודה לא מזיק. אז בואו נתקדם קדימה. קופנהגן, יותר משיש לנו לדבר על המשחק עצמו, ולא ניכנס פה לניתוחים עמוקים של המשחק מול קופנהגן. כן, זה גם קופנהגן, צריך להגיד, קבוצה לא טובה בליגת האלופות, היא מדורגת מאוד מאוד נמוך, היא קבוצה שהרבטה לקבל בראש, הנה שי פה מעלה את הדברים, אז ספגה 17 שערים בשבעה משחקים, זה 2.5 למשחק, ניצחה רק פעמיים, נמצאת במקום ה-26 בליגת האלופות. צריך להגיד, על פניו יש לה על מה לשחק, זאת אומרת, היא יכולה אולי להשתחל למקום ל-24 הראשונות, שזה המון המון קבוצות שעולות, אבל בוא ניגע בקבוצה שלנו, שי, אם תגלגל לנו, צריך להגיד למאזינים, אנחנו במקביל צופים במסך משותף במקומות, אז בעצם ברסה די תלויה בעצמה.
תלויה בעצמה.
כן, זאת אומרת, היות וניוקאסל ופריס סן ז'רמן משחקות, וניצאות בדיוק באותו מספר נקודות מאיתנו, אנחנו מנצחים, אנחנו עוברים או אחת מהם או את שתיהן.
אמת. הדבר היחידי שאפשר להגיד זה שאנחנו שואפים לנצח, ושהקבוצות מעלינו, אנחנו שואפים לסיים כמה שיותר גבוה, איזה גרידי אני מדבר פה, אבל זאת האמת, אנחנו שואפים לסיים כמה שיותר גבוה, גם בתוך 8 הראשונות. כי בהגרלה שיש, מיד לאחר מכן, ביום שישי הקרוב, שקובעת את המשחקי נוקאוט האלה, אז אתה תראה גם שתהיה הגרלה שמסדרת את זה במובן של איך נגד איזה קבוצות אתה נפגש בשמינית. אז מקומות 8, מקום 8 ייפגש בין המנצחות של נגיד 9 ו-10 עם המתמודדות שלהן. אז אתה יכול, כמו שאתה מסתכל עכשיו בטבלה, לראות, למצוא את עצמך נגיד בשמינית מול מנצ'סטר סיטי או מול אתלטיקו מדריד או מול אינטר, ואתה מעדיף לו. זה הכל.
אני רוצה את אינטר, אגב אינטר ברצף 3 הפסדים רצופים. בוא נגיד שני דברים על קופנהגן. קודם כל, ניצחה השנה את ויאריאל בחוץ.
ניצחו בשבת האחרונה בליגה אינטר, אבל בסדר.
לא, אני מדבר על אינטר, אני מדבר באלופות, רצף 3 הפסדים. אבל בוא נדבר על קופנהגן. קודם כל, ניצחו את ויאריאל בחוץ בצ'מפיונס השנה, הוציאו טקו מול נאפולי, שהיא לא קבוצה רעה. צריך להגיד משהו, הם לא קבוצה טובה, אבל הם לא פריירים, זה לא קבוצה שתבוא לקבל שישייה ולהגיד תודה ולהחליף חולצות עם למין.
לא, אתה אמרת את זה גם, בעצמך, יש להם על מה לשחק, אנחנו, אני מחזיר אותנו שנייה לתחילת הפודקאסט, אנחנו משחקים את המשחק הבא בלי פדרי ובלי פרנקי, אוקיי?
נכון.
אז שני העופות הקפואים.
גם בלי פרה.
שרפות הקפואים יעלו לשחק. עכשיו, אולי כסדו קצת אפשיר, אולי גם הדקות שלהן זכה ברנל עזרו גם לו קצת לאפשיר. יכול להיות שפליק מסתכל על המשחק הזה הבא ואומר, אוקיי, אני הייתי חייב לתת להם דקות, קיבלו, נקווה שהם יחזיקו מעמד בבית מול קופנהגן. אגב, אם לא, אז זה בושה וחרפה.
עם מי אתם עולים, אגב? זאת אומרת, קיימת האפשרות גם אריק גרסיה, כמובן, לקישור, וכפי שנוסע לו פעם השנה. נניח יחד
עם זרקת את האפשרות של לשחק עם פרמין ואולמו ביחד, גם אפשרות.
נכון, או עם קסדו ופרמין, או עם אולמו וקסדו, או עם whatever. מה השלישייה המועדפת שלכם בחשב במצב?
שאלה טובה, קשה לי להגיד. אני לא רואה איך קסדו וברנל מצוותים ביחד באימונים. אז כל מה שאני אגיד עכשיו יהיה גחמתי לגמרי, זה לא רציני. אבל אני חושב שזה די בטוח להגיד שאופר מין או אולמו יפתחו. וגם באותה מידה יהיה סביר להניח שאו ברנל או קסדו יפתחו, לפחות אחד מהם.
אני חושב שקסדו חד משמעית לפני ברנל ברוטציה עדיין.
אני לא בטוח.
אני לא רואה אותו פותח עם ברנל.
בוא נראה.
את מה דעתך, אדון שי?
יש סיכוי שכן.
דקים פיזיים.
פליק מסתכל על זה, לדעתי.
בהנחה שלא...
העניין שהפיזיות חשוב. העניין שהפיזיות חשוב.
בעיקר מול קופנהגן, שכמו שאפשר לצפות מקבוצה דנית, הם לא יבואו נמוכים וקטנים וחלושים.
לא, ממש רחוק מזה.
מצד שני, מה שלא יהיה, אולמו, פרמין, זה לא חיות, זה לא פרנקי די יונג, אף אחד מהם. שי עושה ככה עם הראש, תום מענה לעצמו בשקט. בקיצור, מה השלישייה שלכם? הוא ידחוף את אריק גרסיה לקישור?
יכול להיות שכן.
ואז אנחנו נראה את ג'רארד מרטין מקובסי.
כן, יכול להיות שכן. בדרך כלל שפרנקי לא שיחק, פליק דחק באריק לעוד קדימה.
זה לא רק פרנקי, זה פרנקי ופדרי, זה כאילו, אני חושב שהיה לנו מעט מאוד משחקים בכפייה, בלי שניהם, אולי פה ושם רוטציות, אבל זה חתיכת, זה הלב של הקבוצה.
אגב, אם אתה שואל אותי מה השלישייה שאני מעדיף לראות בקישור, לא מה השלישייה שתהיה, אז השלישייה שאני מעדיף זה דווקא ברנל, פרמין ואולמו. שחקו בכיף! תהנו המשחק.
פרמין ואולמו, ואתה בסדר הזה? כלומר, פרמין יותר למטה, אולמו יותר למעלה?
פרמין ואולמו יכולים להחליף עיניהם מקומות, ולשחק אחד יותר בצד הזה, או הם יעשו את זה לדעתי, אם הם ישחקו ככה, אבל אני חושב שפשוט זה יותר מעניין. ברנל יש לו את הפיזיות הזאת, ופרמין ואולמו זה עוד דינמו בהתקפה. אז זה מה שאני הייתי מעדיף, אבל לא בטוח שזה מה שפליק יעשה.
אגב, אתם
לא
מדברים על...
לא מתנבא לגבי ההרכב.
על הפיזיות של ברנל, בוא, ברנל זה לא היה יתור, ברנל הוא 1.90 מטר ומשהו, אבל הוא חזק בעיקר לגובה, הוא לא חזק לרוחב כל כך, במכונה שהייתי, היום.
הוא ילך ויתחזק, אבל הוא בסדר, בוא נגיד, הוא בטוח יותר מקסדו.
עד יום רביעי הוא ילך ויתחזק, אני מקווה.
יותר מקסדו זה בטוח.
כן, קסדו הוא באמת חלש.
בואו
כן,
נדבר על הסיכויים שלנו, תום.
אז דיברנו בעצם.
זהו, אנחנו פשוט תלויים בעצמנו, אנחנו צריכים לנצח ואנחנו עלינו, זה הכל.
ומה קורה עם המאצ'אפ מול צ'לסי וספורטינג ליסבון?
אז זהו, אז אני אמרתי, יש, קודם כל צ'לסי משחקים בחוץ מול נאפולי, לא משחק קל. ויש קבוצות עוד שהן באזור שלנו, שאנחנו צריכים לנצח. המיקום שלנו בתוך השמונה, בשבילו ההפרש השערים כן חשוב. כדי להיכנס לשמונה, אנחנו רק צריכים לנצח. המיקום בתוך השמונה זה כבר סיפור אחר.
להגיד, אחד,
תלוי בתוצאות אחרות, לא רק בכמה ננצח אצלנו.
1-2 די סגור, ארסנל באמת בעונה מושלמת, באלופות, יחס שערים 22, 7 ניצחונות מ-7 משחקים, ביין במקום השני. רק נזכור, שנה שעברה, עם ליברפול בא מהמקום הראשון, הפסידה בשמינית הגמר לפריס סן ז'רמן, וזה נגמר הסיפור שלה. אז הליגה הזאת עוד פתוחה, מסובכת, וגם אם ננצל מהשלבי הנוקאוט האלה, השלב הבא שמינית הגמר תהיה מסובכת, לא תהיה טיול.
נכון, והגרלה מאוד חשובה. שנה שעברה אנחנו יכולנו לצאת מול פריז ולעוף, או לנצח אותם ולזכות באליפות אירופה, גם יכול להיות.
כן.
אבל יחי ההבדל הקטן בין הגרלה שאנחנו הבאנו שנה שעברה של בנפיקה.
נכון.
לעומת פריז.
בנפיקה, דורטמונד.
כן.
גם אינטר, זה היה הצד הסביר יותר של ההגרלה. אבל צריך להגיד, אני חושב שליגת האלופות מאוד 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 פתוחה השנה. הצ'מפיונס ליג פתוח. חוץ מארסנל, שבאמת נראים רמה מעל כולם, אבל זה לא מחייב, יכולים גם לעוף באיזושהי הצלבה. מה שאני בטוח, אנזי פליק יברך על, אם אנחנו נימנע מצמד נפגשים, נדמה לי ב-17, ב-24 בפברואר, פחות או יותר, אנזי פליק יברך על זה. הוא יתאים לו השבוע חופש הזה, לגמרי ככה. שי, אנחנו נשלח אותך תכף לפגישה שלך, עוד משהו שאנחנו צריכים...
כן, עוד משהו קטן. אתם יודעים שבאבונותיי לקחתי על עצמי את העניין של חידודי לשון פה בפודקאסט, אז אנחנו קיבלנו פנייה מהספר הוצא מהקשרו, משפטי המחס של הספורט הישראלי, שהם הוציאו כבר מהדורה חדשה לרגל 25 שנים ליצירת הספר הראשון, ואנחנו השגנו לכם, לקהילה היקרה שלנו, 10% הנחה על הספר. אנחנו נעלה פוסט עם לינק ייעודי לכם. ניתן בינתיים איזה 3 ציטוטים בקטנה שיעשו לכם חשק. נתחיל מיושב ראש הפועל באר שבע, אלי ג'ינו, רדיו דרום, מרץ 2003. כל מה שנאמר בעיתונים, אין לזה שום אח וריח. ואם כבר אנחנו בדרום, יקיר הפודקאסט, ויקו חדד, רדיו דרום, ספטמבר 2003, עדיף שתי ציפורים על העץ, מאשר ציפור אחת ביד. סחטן ויקו, אינטרפטציה חדשה, ואנחנו נסיים עם יניב קטן, רדיו חיפה, ינואר 2025, שעון החול של ברק בחר התחיל לתקתק.
לגמרי ככה. יפה, אהבתי. שעון חול מתקתק, זה עוד לא שמענו.
שעון חול מתקתק זה באמת מיוחד, ממציא שעונים, סחטן עליו. בכל אופן, אנחנו נעלה את הפוסט, יש לכם 10% הנחה. אני קראתי את הציטוטים האלה עכשיו מהספר ששולחו לי ככה כדי לפרגן להם, וזה באמת good time עם חברים, משפחה. אנחנו נפרסם ולכו על זה. אין לנו אחוזים, חבר'ה, זה באמת בכיף.
אז חברים, זה בעצם מסכם את השבוע הזה. היו שני משחקים יחסית קלים. זה הולך ונהיה יותר קשה בהמשך השבוע, מקופנהגן ואחרי זה אלצ'ה בחוץ, עם ידידנו עניאקי פניה, שעושה עבודה לא רעה בכלל. אז אנחנו נדבר על זה בבוא העת. ובינתיים אנחנו נגיד תודה גדולה לך, שווה גדה שי פל.
תודה יוז.
עשינו את זה בזמן היום, אני מקווה, שתדענו.
כמעט.
כמעט, כמעט. תודה לך, האיש והגדה בהתאבות, תום רוזנבסר, רמת דני אולמו, תום על מיוט.
תודה רבה, יעוז. לא, תודה רבה, יעוז, תודה רבה, שי, תודה רבה לכל המאזינים שלנו.
תודה רבה, תודה חיילי צה"ל ששומרים עלינו, נמשיך לייחל לחזרתו של החטוף, שנשאר, עושה רושם שאולי משהו זז בעניין הזה. אמן. הלוואי בקרוב...
יש לו שם, יעוז.
כן, רן גוילי, בקרוב... הלוואי בשורות טובות למשפחה, ולפחות את העניין הזה נסיים עם כל החטופים, לפחות שהובאו לקבורה או הוחזרו לישראל. זהו, אם אתם ככה לא ישנים בלילה מפחד מהתקפות מעל איראן, מאיראן, אתם מוזמנים תמיד לשמוע את הפודקאסט שלנו, מוזמנים לעמודי הניו מדיה שלנו, הסושיאל מדיה, מוזמנים להגיד לנו מה דעתכם, לכתוב לנו, והם מוזמנים לשתות ביר אדם, אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב, אמרתי ביר אדם, בירה אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב, השותפים, האהובים שלנו, וזהו, וכמו שאומרים, שיהיו הרבה שבועות עם הרבה ניצחונות, ויאללה חברים, ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה חברים, ביי ביי.
יאללה ביי.